שפת אמת של פסח הוא קצת שונה מהפרשות. לא תראו את זה פה, רואים את זה בספר, מאוד ארוך. הוא כנראה דרש כל יום מימי הפסח, כל יום הנקודה אחרת. ככה שכל שנה זה דבר שהוא ארוך. וכשנלמד היום, קצת סביב סוגיית המרור. בפסח, יש הרבה מצוות בפסח כמובן, רובן נוגעות לחמץ ומצה. יש איסור בל ייראה, בל יימצא, וחובת השבתת חמץ בפסח, וחובת אכילת מצה בליל פסח. ודבר מיוחד, בליל הסדר, אין לנו כמעט בכל התורה מצוות של אכילה. זאת אומרת, יש בשבת מצווה לאכול, אבל זה סעיף של עונג שבת. אנחנו לא מברכים על האכילה בשבת. ובליל הסדר יש שתי אכילות שהן מצווה, שממש מברכים עליהן, על אכילת מצה ועל אכילת מרור. הדבר הזה הוא מאוד מאוד ייחודי, שוב, שלא האוכל הוא בעצם משרת את שמחת היום טוב או את סעודת מצווה. שם האוכל הוא בעצם אמצעי לבטא שמחה. עד כדי כך, למשל, אם אדם למשל האוכל מזיק לו, מצייר אותו, אז הוא לא חייב לאכול בשבת. כי כל האכילה בשבת היא נובעת מתוך דיני עונג שבת. ואם האכילה מציירת אותו, אז זה כבר לא עונג שבת, הוא לא צריך לאכול. ככה שגם בשבת, שזה יום שאנחנו כן אוכלים בו ככה בכיף, בנחת, משקיעים באוכל, שלוש סעודות, זה רק סעיף של העונג שבת. ובליל הסדר, יש אכילות שהן עצמם המצווה. נגיד, זה אפילו יותר מסוכות. גם מסוכות, יש מצווה לאכול בסוכה. אבל אם אדם לא אוכל, אז הוא לא חייב להיכנס לסוכה כדי לאכול. אולי בחג הראשון, אולי. אם אדם כל החג אוכל רק פירות וירקות בסוכות, הוא בכלל לא חייב לאכול בסוכה. כמובן שזה מעלה גדולה וזה מצווה גדולה, אבל אין חיוב. בליל הסדר יש לנו שתי מצוות של אכילה, שאדם חייב לאכול. הוא חייב לאכול מצה, והוא חייב לאכול מרור. מצה, הוא חייב לאכול 4 או 5 כזיתות, אנחנו עושים את זה גם כן במוציא מצה, אוכלים שם וגם באפיקומן, וגם בקורך עם המרור, ויש מצווה לאכול, אני חושב, 2 כזיתות מרור בליל הסדר, פעם אחת במרור, ופעם אחת בקורך. דבר שני, ידועים דברי רבן גמליאל, כל שלא אמר 3 דברים האלה בפסח, לא יצא ידי חובתו, פסח, מצה ומרור. וכבר לפניכם, מתחילת ההגדה, אנחנו שואלים מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, ועל מה שואלים שם? על ההסבה, על אכילת הכרפס, על אכילת המצה, על אכילת המרור, וכשהיה את המקדש, גם על אכילת קורבן פסח. אבל גם שם מופיע המרור. כלומר, המרור, בוא נגיד ככה, ברור שהמצה היא דבר שתפס הרבה הרבה נפח בליל הסדר, אבל זה מובן לנו. כי זה כל העניין של פסח, המצה, זה שהבצק לא החמיץ, כל הסיפור של החמץ, ניקיון הבית והכל. אבל המרור הוא לא רק משהו שולי בליל הסדר, הוא מופיע גם בשאלות הפתיחה, מה נשתנה לזה מכל הלילות, וגם בתור אכילה, שהיא מצווה, וברכים על זה, עליה השק, יצא מטה וציוונו, על אכילת מרור, צריך לברך על זה. וגם מי שלא אמר מרור בפסח, גם אמר את כל המגיד ושר את כל השירים, מלא מלא דברי תורה, לפי רבן גמליאל הוא לא יצא ידי חובתו. וכמובן, זה מעורר שאלה. למה בכלל מרור? ולמה בליל הסדר? ולמה זה כזה דרמטי? כי אם אומרת לו אגדה שמי שלא אמר מרור בפסח לא יצא ידי חובתו, זה אומר שלמרור יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי בתהליך הגאולה. הרי ליל הסדר, כל העניין שלו זה לזכור את היציאה ממצרים. את היציאה לחירות. וכמו שאומר הרב, יציאת מצרים תישאר לעד האביב של כל העולם כולו, ואומרת, האגדה היא לצאת ממצרים, הרי אנו, בנינו בני הבנינו משועבדים. בקיצור, כל היכולת לצאת לחירות, גם ברמה הפרטית, גם ברמה הלאומית, הכל נעוץ ביציאת מצרים. וכל ליל הסדר הוא בנוי מרכיבים של יציאה לחירות. סיפור הגאולה, ועשרת המכות, והניסים, והמצא גם כן ביטוי לחירות, גם לחירות הפנימית, וגם לחירות הלאומית. בגלל הביטוי של החיפזון, וקורבן הפסח הוא ביטוי לכך שהקדוש ברוך הוא פסח על בתינו בנוקפו את מצרים ואותנו הציל. והשאלה מה התפקיד של המאור בכל הסיפור הזה, למה הוא קריטי? אז אפשר לומר, וזה נכון, באומן הכי הכי פשוט וראשוני, מעין מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ככה מסבירים חלק מהפרשנים. אי אפשר להבין את עומק הגאולה, את עומק הטוב, בלי להיפגש עם עומק הרע. זאת אומרת, ככה מהר"ל כותב בתחילת נצח ישראל, שכל דבר ניכר מהופכו. זאת אומרת, כדי להבין מה זה שחור באמת, תראה מה זה לבן באמת, ואז תראה כמה הפער הוא גדול. כדי להבין כמה הטוב הוא טוב, צריך להיפגש עם הרע. וגם פה, מה שאומרת האגדה, אומרת הגמרא, מסכת פסחים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ונחלקו בזה רב ושמואל, מה הגנות, מה הגנות, האם זה מתחילה עובדה עבודה זרה היו אבותינו, או עבדים היינו. איך שלא יהיה, כדי להבין מה זה גאולה, כדי להבין מה זה חירות, כדי להבין מה זה טוב, אתה חייב לפגוש רע, אתה חייב לפגוש שעבוד. כדי להבין מה הטעם של החירות של המצה, אתה חייב לאכול לפני כן מרור. זה דבר פשוט ומוחשי ומוכר לכל אחד מהחיים שלנו, שאדם שפגש את הרע, הטוב אחר כך הוא הרבה יותר עמוק מבחינתו. א' כל הוא לא מובן מאליו, והוא גם מרגיש צורך עמוק לומר תודה על הטוב, רק כי הוא פגש את הרע. וגם הטוב הוא הרבה יותר ניכר מה החידוש שלו, וכמה הוא לא מובן מאליו, וכמה הוא מיוחד אחרי שפוגשים את הרע. אז זו הנקודה הפשוטה הראשונית. כמו היום, יום הזיכרון לפני יום העצמאות, וכמו תענית אסתר לפני פורים, זה המבנה הפשוט. אנחנו צריכים להיפגש עם הרע, במציאות של החיסרון, זה המרור, כדי להבין יותר את הטוב. ולפי זה, כשאנחנו אוכלים מרור בליל הסדר, זה רק אמצעי כדי לפגוש את המצה בצורה יותר מדויקת. כי אם נאכל סתם מצה, אם סתם נהיה בני חורין, אנחנו לא יודעים להעריך את זה. אנחנו אפילו לא יודעים מה זה אומר. זה כמו אדם, לא יודע, אדם שהיה לו כאבי ראש כל הזמן. ויום אחד נפסק לו כאבי ראש. והוא פתאום, הוא לא מאמין שאיזה איכות חיים משוגעת יש לו פתאום. שהוא יכול ללמוד ולקרוא וללכת ולטייל, ולא כואב לו הראש. עכשיו, בדיוק כמו כולם. לכולם לא כואב הראש. רק שעבורו זה הרבה יותר מוערך. כיוון שהוא חווה את החיים עם כאבי ראש תמידיים כל הזמן, ופתאום הוא חי בלי כאבי ראש. פתאום יש לו מלא אנרגיות פנויות ודברים אחרים. טוב, אז זה הקומה הראשונה. השפת אמת, הוא מביא לנו פה עוד שתי קומות בטעם אכילת המרור, ולמה זה חלק מרכזי בהגדה, ולמה זה חלק מרכזי ביציאה לחירות. אני אתחיל בתפרש למד ג' אומר השפת אמת, מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, על שום שמרור אבותינו. זאת אומרת, זה ברור שהמרור הוא קשור למרירות, אין פה וורטים. המרור זה קשור לעבודת פרך. רק השאלה היא, למה זה חלק מתהליך הגאולה? ולכאורה, המרור זה השלב שקשור לזמן שלפני הגאולה, ומשם נגאלנו. ועכשיו שמגיעים לסדר, לא צריך להזכיר את המרור. עכשיו הנקודה היא לציין את מה שכבר טוב. טוב, אז אמרנו קומה ראשונה, בסדר. כדי לדבר על החירות, כדי לדבר על הטוב, צריך שנייה אחת, רק להזכיר ברגע כמה היה רע, ועד לעבור לטוב. אומר השפת אמת ככה, אדוני אבי זקני ז"ל, הגיד טעם אכילת מרור, שמה שהיה מר להם, היה קצת גאולה. אומר החידושי ערים, שהמרירות זה לא רק המציאות של הרע, כדי להבין כמה הטוב הוא טוב, אלא המרירות עצמה היא קצת גאולה. מה שנאמר, וימות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ולכך באה הגאולה. אומר חידושי ערים, שהמרירות זה לא רק השיעבוד, המרירות זה גם הגאולה. הוא מוכיח את זה מהפסוקים. כתוב שבני ישראל נענחו, וכיוון שהם נענחו, התחילה הגאולה. משמע, שכל זמן שעם ישראל לא נענח, הם לא הייתה גאולה. אז אומר חידושי ערים, זה הוכחה לכך שמה? שההנחה, שהיא ביטוי למרירות, זה עצמו תחילת הגאולה. למה? כדי להסביר את זה, אולי נסתכל שנייה אחת. כשמרים נולדה, התחילה הגאולה. ומרים, השם שלה מתחיל כמו מרור, נכון? היא מתחיל במר. מרים ומרור. אם נמצא את זה, אז נגיד את זה, אם נגיד את זה בעל פה. כותב המהר"ל ככה. ואחר כך היו מוסיפים וימררו את חייהם מזמן שנולדה מרים. כך אומרים חז"ל. שלמרים קבעו מרים מלשון מרירות, מר, כי כשהיא נולדה נוספה מרירות לעם ישראל במצרים, שיעבוד החמיר. מסביר המהר"ל, וזה כאשר נולדה מרים, היה התחלת קרבת ישראל אל הגאולה. הכוונה, מרים נולדה כאשר מרים היא אחת מהשלוש מנהיגות, מרים, משה ואהרון. והמנהיגים נולדים כאשר הגיע הזמן להיגאל. אז אומר המהר"ל שמרים נולדה כאשר הגאולה כבר ממש ממש קרובה. שגם מרים הייתה צריכה אל ישראל כשנגלו שבזכותה היה הבאר. אומר המהר"ל, כדי לגאל צריך את מרים. מרים זה הבאר, חייבים אותה. אז לכן לקראת הגאולה עצמה מרים נולדת. ודור שהייתה בו מרים יותר הפך למצרים. שהרי מרים סיבה לגאולתם. אומר המהר"ל. שמרים, אם היא גם נולדת, זה סימן לכך שעם ישראל עכשיו עוד יותר מנוגד למצרים. כי הם עוד שני היוצאים. ומצרים סיבה לשעבודם, וכל הפך גובר על הפך. זאת אומרת, אם במשך 200 שנה, פחות או יותר, עם ישראל משועבד, ואין כזה ניגוד בין ישראל למצרים. זאת אומרת, יש ניגוד מסוים וגם יש שעבוד. ככל שעם ישראל מתקרב לקראת הגאולה, ואחד הביטויים כך שמרים נולדת, הפער בין ישראל למצרים נהיה יותר גדול. הפער בין השיעבוד החיצוני לבין החירות הפנימית נהיה יותר גדול. ולכן, ומפני כך היה השיעבוד של מצרים עליהם יותר. כי היו הפכים ומתנגדים זה לזה בוודאי בכל מה שאפשר. ולפיכך היה המרירות מזמן שנולדה מרים. עכשיו תחשבו על הפער בין מה שהמהר"ל כותב לבין מה שעם ישראל חווה באותו זמן. נולדת ילדה קטנה וחמודה. מאיר שהיא נולדת נהיה הרבה יותר גרוע, הרבה יותר מר והרבה יותר שיעבוד וקוראים לה מרים, קוראים לה על שם המרירות כי מה שהיא נולדה נהיה הרבה הרבה יותר גרוע. זאת החוויה הפשוטה. אומר המהר"ל זה הפוך. בגלל שהיא נולדה מתחילה הגאולה. כמה שמתחילה הגאולה אז קוראים שני דברים. א' כל המצרים מתחילים לשעבד הרבה יותר חזק כי הם קולטים שעם ישראל מתחיל להיות יותר חירותי בזכות מרים. וכיוון שכן השיעבוד נהיה יותר קשה, וזה פרפורי הגסיסה של מצרים. בחוויה באותו רגע, השיעבוד נהיה הרבה יותר קשה. באמת, באמת, זהו, זה לקראת הסוף, אנחנו צריכים להחזיק מעמד. לקראת הסוף, כשהרע קולט שהטוב מתחיל להופיע, אז הרע נהיה הרבה יותר אלים, והרבה יותר חזק, והרבה יותר מפוחד ומבועל, לכן הוא מתאמץ הרבה יותר להשקיט את הטוב הזה. הדבר השני שקרה, שהמרירות היא תמיד ביטוי לכך שאני לא נמצא במקום שלי. אז כל עוד שעם ישראל לא ננחיל, זאת אומרת שיש איזה מעין השלמה עם השיעבוד. וכשמרים נולדת, יחד איתה נולדת תקווה, שעם ישראל הולך להיגאל. מרים נולדה וכל עם ישראל מרגיש באותו רגע יותר חירותי, ויותר שייך ליציאה ממצרים ולא למצרים עצמה. בהפוך על הפוך זה מוביל ליותר מרירות. בגלל שעם ישראל בזכות מרים מרגיש יותר חירותי, אז השעבוד נראה הרבה יותר אבסורדי. זה הרבה יותר נראה שזה לא המקום, לא הגיעו שאנחנו משועבדים. אבל בפועל, איך זה מרגיש בחוויה שלנו? הרבה יותר מר. לכן קוראים לה מרים. אז לכן אומר המהר"ל, שלפיכך היה מרירות בזמן שנולדה מרים. ואז בעצם אומר השפת אמת, לפי הדברים האלה, שמרירות זה לא רק ביטוי לשעבוד. זה ביטוי לגאולה. כי אם האדם משועבד ולא מר לו, זה סימן שהוא באמת צריך להיות למטה. זה המקום שלו. המרירות היא ביטוי לכך שאני לא מוכן להיות פה יותר. מרירות זה ביטוי לכך של חוסר שביעות רצון מהמיצרים של החיים. אני לא רוצה יותר. וככל שזה יותר מר, זה אומר שהפער בין הטוב שצריך להופיע לבין הרע שעוטף אותו הוא פער הרבה יותר גדול. כשהפער הוא קטן, כי גם הטוב הוא קטן, אז זה לא מרגיש כל כך מר. משהו עבדים, 200 שנה, בסדר, מה לעשות? אבל כשעם ישראל נאנח, זה אומר שעם ישראל אומר, עד כאן, לא יכולים להיות פה יותר, זה לא מתאים לנו יותר. אומר המהר"ל, זה בזכות מרים, יותר עמוק, זה בזכות זה שבאמת הגיע הזמן הגאולה. עכשיו התהליכים מתחילים לקרות. אבל כשמגיע הזמן הגאולה ועוד לא קרתה הגאולה, זה הרגעים הכי מרים שיכולים להיות. כי זה רגעים שבה הפנימיות מתחילה להתנער, מתחילה להופיע, והטוב רוצה להתגלות, אבל הוא לא מצליח, כי הרע חוסם אותו. לכן אומר חידושי ערים, שמה שהיה אמר להם, היה קצת גאולה. מה שנאמר, והיה מתמלך מצרים וינחו בני ישראל מן העבודה, ולכך באה הגאולה. כשאדם נאנח, כשאדם לא משלים עם המציאות, כשאדם לא משלים עם הרע, זה סימן לכך שהגיע הזמן להיגאל. רק שזה שלב מאוד מאוד קשה. כי בשיעבוד עמוק עמוק לא מר. האדם שקוע בתוך הבוץ. בסדר? והוא כמעט אפילו מרגיש שם בנוח. ואחרי שנגלים כמובן, יש כבר גאולה וטוב, אוכלים קורבן פסח ואוכלים מצה. אבל השלב מעבר הזה, זה השלב הכי קשה של המרירות. רק אומר לך חידושי ערים, דע לך שזה תחילת הגאולה. וזה נכון, אני חושב, גם כן בחיי הפרט. כאשר האדם מרגיש מרירות בעצמו, לא טוב לו. זה סימן לכך שצריך לעבור לקומה הבאה. זה סימן שנהיה צפוף פה בקומה למטה, וצריך לעבור לקומה למעלה. אם לא יודעים את זה, זה נראה שהעסק רק מדרדר. עד עכשיו היה לי בסדר. לא היה לי מושלם בחיים, אבל היה לי בסדר. ופתאום נהיה לי ממש רע בחיים. ממש מר. אומר חידושי ערים, המר הזה זה קצת גאולה. וזה שנאמר, מתחת סבלות מצרים, שמה שלא היינו יכולים לסובלם, הייתה גאולה. ודברי פי, חכם חן. זאת אומרת מה? כשיש מצב בלתי נסבל, אומר חידושי ערים, זה סימן לגאולה. כל עוד זה נסבל, אז זה עוד לא גאולה. למה זה לא גאולה? כי אתה בסדר, אתה נסבל לך טוב, נסבל לך פה, סך הכל טוב לך פה, גם אם רע לך, לא רע לך מאוד. אבל כשהמצב נהיה בלתי נסבל, בין אם זה המצב בלתי נסבל בגלות, עם ישראל כבר לא יכול יותר בגלות, זה כבר נהיה בלתי נסבל אחרי 1600 שנה, 1700 שנה, שעם ישראל בגלות סובל כמובן, ויש פוגרומים ויש דברים רעים, אבל זה מצב נסבל. כשזה נהיה בלתי נסבל, זה אומר שצריך לעוף משם. ואז, אומר חידושי ערים, ההתגברות של הרע, גם בחיים הפרטיים, כשהרע נהיה הרבה יותר רע מאשר היה לפני כן, כשכבר נעשה מצב, אני כבר לא יכול לעמוד בזה יותר, זה סימן שזה הסוף. עכשיו זה חידושי ערים. השפת אמת אומר משהו אחר. הוא פשוט יש לומר טעם המרור. כמו שזה נתבהר לאל, להראות שגם הגלות וימי העינוי רואים אתה ומאמינים שהיה לטובה. ומשבחים על זה. כי על ידי זה נכנסנו לבריתו של הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, ויוצא אותנו משם להיות לו לעם נחלה. ובני ישראל לאחר גאולת מצרים נעשו כאומה חדשה, כמו המתגייר כקטן שנולד דמה. אומר השפת אמת, יש לי הסבר יותר פשוט. למה אוכלים מרור בליל הסדר? שבעצם שאלה, למה גם אדם שנגאל ורוצה לחוש את הגאולה שלו, הוא צריך עדיין לעסוק במרירות. אומר השפת אמת, זה לא רק שהטוב ניכר דרך הרע, וזה לא רק מה שמה חידושי הערים, שהיא הסכמה עם המציאות של הרע, היא עצמה התנועה הראשונית של הגאולה, אלא, אומר השפת אמת, זה שאוכלים מרור בליל הסדר, זה אומר שהמרור עצמו הוא הגאולה. והדבר הזה הוא כל כך פשוט, אי אפשר להבין אחרת. אנחנו בליל הסדר אוכלים מצה ומשבחים את הקדוש ברוך הוא שמה? שהוציא אותנו ממצרים. אבל בואו נזכר שנייה אחת מי יכנס אותנו ממצרים. הקדוש ברוך הוא בעצמו. זאת אומרת, אם מסתכלים על כל התהליך פרספקטיבה רחבה, הרי זה לא שם מסתכל עד עם מצרים בגלל מישהו אחד, ואז מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר, יאללה, יוציא ממצרים. דבר הקדוש ברוך הוא שבאת, מה היינו עושים בלעדיך, אל תשאל מה היה פה, היה פה איזה אלוהים אחד ששם אותנו בשיעבוד, טוב שבאת. זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא בעצמו, כשאנחנו משבחים אותו בעלה לתיית מצרים, הוא גם זה ששם אותנו במצרים. ולא בטעות, בכוונה. הוא אמר לאברהם, גר יהיה זרעך בארץ מצרים, ועבדו, זה יהיה 400 שנה. זה הכל הקדוש ברוך הוא עשה. ואם אנחנו לא מצליחים כאומה, וגם כיחידים, למצוא פשר למרור, אנחנו לא יכולים להודות באמת. כי בסוף, בסוף יש איזשהו מקום בלב שאומר, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה על ההצלה, אבל מה למה? אתה עוברת את כל זה. וגם החיים הפרטיים, זו שאלה שהיא, אני לא יודע אם יש לה תשובה שהיא מספיק ודאית מוחלטת, תכף נראה את השפת האמת בפנים, אבל צריך פה הרבה הרבה אמונה, כי אדם שסבל מהירות בחיים שלו. ואז הוא ניצל. אז הוא מודה לקדוש ברוך הוא, ואיך הגומה, לא יודע מה. אתמול היינו בברית של קרוב משפחה, שהאבא הוא אח שלו נחטף בשמחת תורה ונרצח. ולפני שנה, פחות או יותר שנה, שנה ושבוע, נודע להם שהוא נהרג בעצם בשמחת תורה, והייתה הלוויה. אז האבא של החטוף, וגם הסבא של הברית, אז הוא אמר שכל פעם שהוא עובר באזור נחל עוז, ששם הבן שלו נחטף ונרצח, והבן השני נפצע, והוא עכשיו בעצם אבא של הברית, הוא אמר שהוא מרגיש צורך לברך שתי ברכות, גם ברוך דיין האמת, וגם ברוך שעשה נס במקום הזה, למשפחתי נס במקום הזה. וזה לא היה וורט, זה הוא. עומדים שם בברית, ורגשות מעורבים. מצד אחד, בדיוק שנה, שבוע שעבר הייתה הזכרה, בדיוק שנה למוות טרגי מאוד, גם גבורה גדולה מאוד של בן אחד, ואחרי שנה יש פה ברית ולידה, וזה באמת ברוך דיין האמת, באמת ביחד עם זה שעשה לי נס ושהחיינו, הכל ביחד. וזה חוויה לא פשוטה, כך עומדים בליל הסדר, זה שמסתכלים על החסה, על המרור שמונח על השולחן, זה מוליד בנו שאלה עמוקה מאוד ביחס לקדוש ברוך הוא, ביחס לכל תהליכי הגאולה. והכל בסדר, אנחנו מספיק ודאים באמונה שלנו, כי במובן מסוים, אם הייתי רוצה להעצים כביכול את ההודעה בליל הסדר, הייתי מכביד את המרור. למה להזכיר את זה? זה סתם עכשיו ייצור לנו תסבוכים. הרבה יותר קל לשב פה, נסב, נשתה הרבה תחוסה בדרך של חירות, נאכל מצה, ונגיד כמה טוב. ולהביא את המרור זה קצת אצבע בעין. כי להביא את המרור, עזבו את הכזית חסה הזאת. להביא את המרור זה להביא את הגזרות, את העבודות פרך, את הדם של התינוקות שפרעה מתרחץ בהם, את התינוקות שנכנסים בין הלבנים כדי להיות עתיד. זה להביא את כל הזוועות, את כל הקושיות, את כל הנוראיות, את כל הרע שיש בעולם הזה, להביא אותו על שולחן הסדר. למה? למה? זה לכאורה, זה גם פוגע ביכולת להאמין בטוב השם השלם והמלא. וזה גם יכול, פוגע ביכולת לשמוח לגמרי בלב שלם. ואנחנו עוד בגאולה היום. תחשבו על כל הדורות שעושים לנו סדר בגלות. המרור הוא בעצם מציף את כל הרע שעדיין קיים. כלומר, זה נכון שאתה לנו ממצרים. אבל יש עוד הרבה מרורות. איפה קראתי את זה? בהגדה של הרב זקס. הוא מביא סיפור, הוא לא הביא את זה בשמי, על אחד מ... על ליל הסדר שקרה איפשהו במהלך שנות השואה. והוא מתאר שם אותו, זה היה בן של זה שעשה את זה, ואמר שהוא שם על השולחן קרקר בתור מצה או משהו כזה, ולא עליהם בשר לקורבן. אז הוא אמר לנו, אין לנו פה מצה, ואין לנו קורבן פסח, מרור, הדבר הכי שלנו פה בשפע. טוב, אז יש בשפע, למה להביא אותו לשולחן? למה להביא את המאור לתוך האירוע המשמח הזה? איך זה לא פוגם בשמחה? אומר השפת אמת, אלא אתה חייב להבין שהמאור הוא חלק מתהליך הגאולה. אי אפשר בלעדיו. אם אדם מאמין באמת בטוב השם, אז הוא חייב להתמודד עם השאלה הזאת. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו למצרים. הקדוש ברוך הוא גרם לכל הדבר הזה, לכל השיעבוד. אין ברירה לומר שלכל השיעבוד הזה היה תפקיד, שלכל המרירות יש תפקיד. האם אנחנו יכולים לפתור את זה? האם מישהו פה יכול להסביר את כל המאורות בחיים שלו, מהי הסיבה שלהם? אני ארשי להעריך שלא. האם כאומה מסדר להסביר לעצמו למה היה קריטי אינקוויזיציה ולמה הפרעות ולמה השואה ולמה שמחת תורה? לא. אבל אומר השפת אמת, זה שאנחנו מביאים מאורות עלי לסדר, אנחנו בעצם מביאים פה אמון וביטחון מאוד מאוד גדול שלמאור הזה יש תפקיד. אם אדם יושב עלי לסדר, עם מצה וקורבן פסח וקרפס ולא שם שם מרור, כי הוא רוצה ליצור כביכול שמחה יותר גדולה וחירות יותר גדולה, הוא פספס הכל. כי בעצם יש פה פיל ענק בחדר. יש פיל ענק בחדר שאותו הקדוש ברוך הוא שגאל אותנו, והקדוש ברוך הוא שהגלה אותנו, והקדוש ברוך הוא שהציל אותנו, והקדוש ברוך הוא ששם אותנו מתוך הצרה, ואותו הקדוש ברוך הוא שעשה את זה במקום הזה, זה גם הקדוש ברוך הוא שבאוך דיין האמת. זה אותו אחד. ואי אפשר להחביא את המרור. אנחנו לא יכולים לגשת לאכילת מצה ולאמירת הלל, בלי לעמוד מול המרור, לסתכל לו בעיניים. ודבר שהוא מאוד מאוד קשה. לאכול חסה זה קל. זה גם לא כזה מר. אולי חזרת קצת יותר מאתגר, אבל חסה זה לא כזה אירוע. אבל אם אנחנו זוכרים מה זה המרור הזה, ואומר רבן גמליאל, ואנחנו לא רוצים לטייח. מי שבנה את האגדה, הגאונים והראשונים והתנאים, הם לא רוצים לטייח. כל שלא אמר שלוש דברים לפסח. פסח, מצה וגם מרור. לא יצא ידי חובתו. כי אחרת אי אפשר להבין. אי אפשר להבין. אין פה עדיין תשובה. אבל פסח זה לא זמן של תשובות. זה זמן של שאלות. ואחד מהשאלות שאנחנו מציבים לפסח, זה מרור זה על שום מה. מה הוא עושה פה? מה עושה פה המרור הזה? מה התפקיד שלו? על שם השיעבוד, אבל מה העניין של זה? אומר השפת אמת. להראות שגם הגלות וימי העינוי רואים אתה ומאמינים שהיה לטובה. זה גם רואים וגם מאמינים. רואים זה מה שרואים בעיניים ומבינים. וגם מאמינים מה שאנחנו לא רואים בעיניים. למה צריך לומר גם רואים וגם מאמינים? כי מצד אחד יצאנו ממצרים. אז חייב לומר שכל מה שקדם לכך היה חלק מזה. אז אנחנו רואים בעיניים שמה? שכל השיעבוד היה חלק מתהליך הגאולה. אבל גם צריכים אמונה, כי לא הכל מובן. לא היה אפשר להיגאל גם בלי זה. ומשבחים על זה, כי על ידי זה נכנסנו לבריתו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כמו שמה הקדוש ברוך הוא לאברהם ברית בין הבתרים, ועבדו מבינות הרבה מאוד שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. המילים רכוש גדול הם מילים מאוד מאוד חשובות. כמו שהזכרנו, לא זוכר מתי דיברנו על זה באחד מהפרשיות בשמות. אם לא היה רכוש גדול, אז כל זה בשביל מה? זאת אומרת, רואים שעם ישראל הוא נולד במצרים. זה לא שהיה עם ישראל לפני כן, הוא השתעבד ויצא. ואתה יכול להגיד, בוא נוותר על כל הסיבוב הזה. לפני הסיבוב הזה לא היה עם ישראל. עם ישראל יורד למצרים, יש שם יש סיבה. יש הקדוש ברוך הוא תוכנית שכדי שעם ישראל ייוולד, שעם ישראל יופיע, צריך לעבור במצרים. והמרירות של הגלות, זה לא רק כדי לחדד כמה טוב יהיה אחר כך, כי זה לא תודה, כל בסדר. אם כל הטעם של המרור זה רק כדי להסביר לי כמה טוב הוא טוב, אני אחלה בלי להבין את זה, כל בסדר. אם זה רק כדי להסביר לי, כדי להמחיש לי, לא צריך. מה אחת אמת זה הרבה יותר מזה. לא יכול להיות טוב בלי המרירות של לפני כן. לא שלא תבין אותו, הוא לא יהיה בכלל. עם ישראל לא יכול להיות בעולם בלי השיעבוד הזה. טוב, צריך לעסוק בזה אולי בנפרד, מה השיעבוד בונה. יש מקום, הרב כותב את זה בעולת ראייה, של עבדים היינו, שזה טוב שהיינו עבדים, זה בנה בנו משהו, לא משנה, זה כיוון אחר, לא ניכנס לזה. אבל עצם האמירה של הרב חשובה מאוד שם. זה שהעבדים היינו, זה חלק מסיפור חיינו. לכן אנחנו מזכירים את זה. ממשיך השפת אמת. ובני ישראל אחר גאולת מצרים נעשו כאומה חדשה, כמו המתגרג הקטן. אני רוצה לעבור שנייה אחת תפרשתם ג' ואחרי זה נסיים את השנה שלנו. אומר השפת אמת, הלל היה כורך פסח מצה ומרור. נכון, אנחנו אוכלים מצה, אנחנו אוכלים מרור, ואז אוכלים הכל ביחד. להודיע כי מרירות הגלות אינו דבר נפרד, ושהיה שינוי רצו למשת הגאולה. מה הכוונה? אם אתה אוכל מרור בנפרד, אתה עדיין יכול לחשוב שהיה שינוי רצו, הכוונה, הקדוש ברוך הוא בהתחלה רצה לעשות דברים רעים, ואז שינה רצונו לעשות דברים טובים. אבל כשאתה כורך את הכל ביחד, אתה בעצם מבין שהרע הוא חלק מהתוכנית. ושזה בחיים שלנו, זה הרבה יותר מסובך להבין את זה, שהקדוש ברוך הוא לא איזה, אני עכשיו נמצא בתוך הבור, בתוך צרה. הקדוש ברוך הוא לא איזה עזרה חיצונית, הקדוש ברוך הוא נפלתי לבור, תציל אותי. מי שאוכל מרור בעצם הקדוש ברוך הוא, הפלת אותי בתוך בור, והיה כנראה סיבה למה עשית את זה, ואני מת לצאת מכאן, תוציא אותי, ואני מתייחס אליך, וצריך הרבה תעצומות בשביל זה, בתור ההוא שהפיל אותי לבור, והוציא אותי מן הבור, ואני מודה לך על כך. אז לפעמים אדם זוכה ממש לחוות את זה, ממש להבין למה זה היה טוב כל הימים של החושך בתוך הבור. לא תמיד קל להבין את זה. לכן אמר השפת אמת, רואים ומאמינים. מי שזוכה להבין למה המקומות החשוכים בחיים שלו, למה הצרות שהוא עבר בגוף, בנפש, ברוחניות, הם חלק מתהליך הגאולה, אז ברכה גדולה. אבל גם מי שלא צריך להאמין בדבר הזה. אנחנו כורכים ביחד את הפסח מצה ומרור, את הברוך דיין האמת, ושהחיינו, ושעשה לי נס, כורכים הכל ביחד ואומרים, הקדוש ברוך הוא, אתה עשית את כל זה, ואנחנו מודים לך על כל החבילה הזאת. לא יודע, תלכו עם זה, אני באמת לא יודע, זה בסוף זה עבודת חיים. להגיע למקום הזה באמת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. אמנם בעולם הזה זה ברכות שונות, ברוך דיין האמת ויש ברכות הטוב והמיטיב, עדיין זה לא אותה ברכה, כי בעצם אני עדיין לא, כי הרע הוא רע. אני לא יכול לברך הטוב והמיטיב על הרע שהיה לי. לא עד כדי כך. אני מברך ברוך דיין האמת, אבל אני מברך. מברך הכוונה, מבין שהתפקיד, מאמין בך שככה צריך לקרות. אך כל הסדר שנהג הקדוש ברוך הוא עמנו, הכל דרך אחד. כמו שאמרו, ממית ומחיה ומצמיח ישועה. מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. בפשט, וכבר זה לא כזה פשוט, הקדוש ברוך הוא ממית ומחיה. אותו אחד שמחיה המתים, הוא גם ממית את המתים. ואנחנו אומרים, הכל חבילה אחת. אבל יש פה עוד משהו. סדר המילים הוא משונה, נכון? היה צריך להיות כתוב, מלך מחיה וממית ומצמיח ישועה. זאת אומרת, קודם כל יש חיים, ואחד החיים האלה גם כנגמרים. אז למה אנחנו אומרים בתפילה, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה? טוב, אולי רוצים לסיים בחיים, וזה לסיים במוות. בסוף, תחליט הכל, זה החיים. אבל מה שפת אמת, רמוס פה בשפת אמת, יותר מזה. הקדוש ברוך הוא ממית כדי להחיות. זאת אומרת, המרירות זה באמת מוות, ולא צריך תייח את זה. עם ישראל במצרים הוא באמת היה במרירות, הוא באמת היה בסוג של מוות. אבל המוות הזה, כמו שאמר השפת אמת מקודם, כמו גר קטן שנולד דמה, בעצם שגר מתגייר, הוא נחשב שנולד מחדש. כאן אף כמיד על הלכה למעשה. אחרי זה חזר לסרות, אבל עקרונית, עם אח ואחות שמתגיירים, מיהו גוי, וכולים אחרי זה, לא, זה לא נפסק להלכה, אני חושב בגיל כזה שאולי הם יכולים להתחתן אפילו, כי הם נולדו מחדש. הם כבר לא אחים. זה גם הקשר בין הורים לילדים אחרי הגיור, זה כאילו כולם נולדו מחדש. בפועל לא עושים דבר כזה, לא זוכרים זה כבר גזירה של הגמרא או משהו יותר מרוחה, בפועל לא עושים את זה. על כל פנים, גר קטן כתינוק שנולד דמי. מה זאת אומרת? אני בן 30. נכון, אבל משהו אחד מת, ומשהו חדש נולד. לכן אומר השפת אמת, אנחנו אומרים בתפילה, מלך ממית ומחיה. ולא מחיה וממית. כדי שתדע לך, כשאתה חווה שמשהו אחד מת, תדע לך שזה כדי שמשהו אחר ייוולד. הדבר הבא לא יכול להיוולד עד שדבר הקודם מת. וכשמשהו מת, זה מה זה כואב, לזה קוראים מרור. ועל זה מברכים ברוך דיין האמת, כי זה לא הכל כזה יפה. זה לא שהמרירות היא באמת נהיית מתוקה. וכשמשהו מת, הוא מת, הוא לא חי, הוא באמת מת. ככה אומרים מתחילת התפילה, שאתה מלך ממית ומחיה. אותו אחד שממית, הוא אותו אחד שמחיה. וכשאני עושה את הדבר הזה, שאני כורך את הפסח, מצה ומרור ביחד, ויש לי אמונה וודאות שלמה מאוד, אז יכול להיות לי כעס. למה אתה ממית? למה אתה עושה מרור? למה כל הגלות? כי מחדת בסוף צריך לגייל ממנה. אבל מה שאומרנו הלל, שלקוח את הכל ביחד, זה אמונה שלמה שהכל ממנהיג אחד. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, הוא זה שממית, ותפקיד של המוות זה להחיות. כי לא, רגע לפני כן, מרור הוא מוות. מה זה מרור הוא מוות? גימטריה. גימטריה של מרור זה מוות. 446. נכון? 446. מה הגימטריה של השם שלי? סליחה שנייה. זה נראה לי קרוב. כמה זה יוצא? מה זה? ‫440, 410, 416, 446. בסדר. לא, נבהלתי, מרור, מוות. טוב. יש פער של יוד. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בין חיים למוות. כבר טוב, ברוך השם. טוב, סליחה, זה הטריד אותי פתאום. טוב, מרור ומוות. כי בגלות חשובים כמתים. וזה דבר חשוב, שכשאוכלים את המרור, צריך להרגיש את כל הרע. את כל הרע ואת כל הסבל ואת כל המוות ברמה הלאומית, מיציאת מצרים ועד היום, והחטופים והנהרגים והמשפחות השכולות, וגם המוות בחיים הפרטיים שלי, דברים שלא יכולים לקרות, וחסימות ותקיעות וצרות ובעיות. בגלות חשובים כמתים, ולכן אוכלים מרור. אבל אחרי זה גם כורכים את המרור ביחד עם הפסח והמצה, כדי לבטא שלבלו לצורך חיות חדש ולהיות ישוע לדורות. ולכן צריכים לאכול מרור שאנו עתה בגלות, ויכולים באכילת מרור למתק המרירות בלילה הזה. אני חוזר לסוף תפרש למד קימל. כי מה שנאמר, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, קאי גם על הירידה לגלות. מה הכוונה? אומר השפת אמת. לא רק אשר הוצאתי אתכם מצרים לכם לאלוהים, אלא מה? אשר הכנסתי אתכם למצרים והוצאתי אתכם לאלוהים. כלומר, כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה אלוקים שלנו, צריך לרדת לגלות ולצאת מהגלות. הכוונה שאנחנו אומרים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, הכוונה, אומר השפת אמת, עכשיו על הכל, על כל החבילה. אנוכי השם אלוקיך אשר הכנסתי לך לארץ מצרים, ושיעבדתי לך בשיעבוד, בצרות קשות ונוראיות, בעבודת פרך, והוצאתי לך מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. זה כל החבילה ביחד. רק שנזכר בפסוק, עיקר המכוון שהוא היציאה. כי לא היינו במקרה במצרים. רק שהכל היה הכנה לקנות השלמות. וכשאוכלים מרור, אנחנו מתמלאים באמונה שלא היינו במקרה במצרים. זה לא קרה במקרה, הקדוש ברוך הוא פתאום מתגלה והוציא אותנו, אלא הכל מכוון. זה יכול להוליד כעס, זה יכול להוליד קושיות, טוב מאוד. קושיות זה טוב לליל הסדר. כמו שאמרו, כן, מקור הברזל, להוציא אתכם מקור הברזל, להוציא אתכם מקור הברזל, זוכר את המילים בדיוק. כמו שמכניסים הכסף בכוונה לאור לבררו. מה תמון במילים שריף החוץ איתנו מקור הברזל? מה זה קור הברזל? יש זהב או כסף שיש בו סיגים. כדי להפריד את הסיגים, מכניסים אותו לתוך קור הברזל, תנור מאוד 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 חם, וככה הסיגים הם נבדלים מהזהב או מהכסף. עכשיו אם מגיעים באמצע הסיפור, רואים אדם שהוא מוציא את, את הזהב מקור הברזל. אומרים, וואי, כל הכבוד לו, הוא גאל אותו מקור הברזל. אני מסתכל על כל הסיפור, אותו בן אדם לקח את הגוש מתכת הזה, שם אותו בתוך האש, בחום אדיר, ואחרי זה הוא מוציא אותו מקור הברזל. זה הכל תהליך אחד ארוך, זה לא שהוא נפל לקור הברזל ועד מישהו אחר הוציא אותו משם. היה מכוון, כדי להיפרד מהשיגים, צריך את קור הברזל. טוב, שזה תנור וחטאת מתכת, זה לא כזה קשה, אבל כשזה אומה שלמה וגם כן סוג של תנור, זה כבר הרבה יותר מורכב. אבל עם ישראל יוצא ממצרים כדי להתברך, כדי להיוולד כאומה. עם ישראל יורד ממצרים כדי להיוולד כאומה. נסיים בדברים של הרב מאורות הקודש. כשמרגיש האדם שנהרס הרבה ברוחניות, ידע שהגיע לו התור לבניין חדש. יותר נעלה ונשגב, ויותר קיים ומפואר עם מה שהיה בראשונה. תכף נגיע להשלכות המעשיות של זה. אז פה אומר הרב, המבנה הזה שהוא נכון כאומה, הוא נכון גם באדם הפרטי, וגם בעולם הרוחני שלו. כשמרגיש אדם שנהרס הרבה ברוחניות, לזה קוראים מרור, כשאדם מרגיש מרירות, ידע שהגיע לו התור לבניית בניין חדש. כלומר, הגיע הזמן לבנות בניין חדש. כמו שעם ישראל מתחיל להרגיש מרירות, זה סימן שנולדה מרים, זה סימן שהגיעה את הגאולה וצריך להתקדם הלאה. עכשיו, בניין החדש הזה הוא יותר נעלה ונשגב, כי אם לא, אז מה הרווחנו בזה? אם המוות, אם מלך ממית ומחיה, הוא לא מחיה דבר יותר גדול מה שהיה לפני כן, אז למה? אלא שמתה קומה אחת כדי להיוולד קומה חדשה. אומה אחת מתה כדי שתיוולד אומה חדשה, קומה אחת מתה כדי להוליד קומה חדשה. יותר נעלה ונשגב, ויותר קיים ומפואר מה שהיה בראשונה. והתחזק, לכן מה? לכן התחזק והתאמץ בתיקון מעשה ודרכיו, מסדר רגום, באומץ לבב, בחפץ טהור, בלב מלא עוז ושמחה פנימית, כי טוב וישר השם, על כן הולך לתאים בדרך, ידיך נביא משפט וילמד הנביאים דרכו. שזה ברוחניות. אבל בעצם ההשלכה הכי גדולה של אכילת מרור, זה לדעת מה לעשות פעם באה שיהיה מרור. זאת אומרת, יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שלעתיד לבוא, בגאולה השלמה, בנהל את המקדש, לא יודע אם נוכל להמשיך לאכול מרור. כי חלק מהקידות של אכילת מרור עכשיו, זה שיהיה עוד מרור. זה לא המרור האחרון, כנראה, הלוואי שכן, אבל זה כנראה שלא. ושאוכלו מרור בלי הסדר, אנחנו בעצם אומרים לעצמנו, הנה אכלנו מרור, והנה פה איתנו על השולחן, ואנחנו בחירות. ופעם באה שנפגוש מרור, פעם באה שנפגוש מלך ממית, אנחנו יודעים שאחרי הממית מגיע מחיה, ואחרי המרור מגיע מצה. ולכן זה קריטי, דווקא בגלל שעוד לא נגמרה גאולה שלמה, לא בחיי האומה, כידוע, וגם לא בחיי היחיד. אנחנו הולכים לפגוש עוד ועוד מרורות, והתפקיד של אכילת מרור בליל הסדר, פעם אחת לבד, ופעם אחת כחלק מהכורך, זה, אני לא אגיד עד כדי כך להתפייס עם המרור. לא עד כדי כך, אבל להבין שיש לו מקום. להבין לפחות שיש לו תפקיד. ולהבין שהקדוש ברוך הוא שגאל אותנו ובזה אנחנו אוכלים מצה, הוא גם הגלה אותנו, ולכן אנחנו אוכלים מרור. ויש משהו מנחם בידיעה הזאת, שזה לא במקרה. שלא נפלנו לבור, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם. זה ליל הסדר בלי מרור, ואז בעצם יוצא שלבור אין שום תפקיד, כי רק נפלנו לשם. זה מקום שהלוואי שהוא בכלל לא היה קורה. טוב שנגאלנו. אבל מה השפת אמת, אנוכי אשר לקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים, תחשוב גם אשר הכנסתיך לארץ מצרים. אני עשיתי הכל. ואז, אחרי שנגלים מזה, מוצאים פשר גם לבור, גם לגלות מצרים, גם לחושך, גם למרור, גם לדברים הקשים שחווינו, אנחנו מוצאים בהם פשר, אם זוכים, רואים בעיניים איך המקומות החשוכים בחיים שלי הביאו אותי עד לכאן. אם לא זוכים עד כדי כך, אז לפחות מאמינים או מהשפת אמת, רואים ומאמינים. מאמינים שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, ואכן אנחנו מתוך ביטחון בקדוש ברוך הוא, ביטחון בחיים שלנו, כורכים ביחד את הברוך דיין האמת, ואז שהחיינו, כורכים ביחד, מברכים על זה, ואוכלים את זה. ומתוך כך גם שואבים כוח להמשך הזה. לפעם מה שנקרוך מרור, באותו רגע המרור הזה ייראה כמו מוות מוחלט. ואנחנו זוכרים שגם המרור הקודם, ככה זה היה נראה, ובסוף אכלנו אותו, ואכלנו אותו עם הצד. הלוואי שלא יהיה מרורות. אני יכול להתפלל למר. זה שאלה תיאורטית, כי פה בחדר זה באמת שאלה שיכולה לצמוח, אז בוא נתפלל שיהיה רע, כי מתוך הרע יהיה טוב. אבל כל מי שחווה רע יודע שאי אפשר להתפלל על זה. תראו, אנחנו רוצים גאולה ברחמים, כמה חיים הפרטיים שלי. אנחנו רק אומרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שבעולם שלך בינתיים זה לא כך עובד, כאילו, כדי שתינוק יוולד צריך ממש שיהיה כואב לפני כן, שמדינה תקום מסתבר שהיה צריך שואה לפני כן. ושם ישראל יתפס על החיים שלו, צריך כל מיני צרות. וגם ברמה האישית, אני צריך שהחיים יסגרו עליהם ממש, כדי שאני אהיה מוכרח לעבור לקומה הבאה ולא יישאר תקוע פה. אני לא מתפלל לזה. אני רוצה שיהיה טוב. אני רק יודע, בתפילה שלי תמון גם, שיכול שאני מבקש שיהיה טוב, אני גם בעצם מבקש גם שיהיה איזשהו רע לפני זה שיכין אותו. כי אנחנו מבקשים שעם ישראל יגאל, אנחנו יודעים שזה יכול להיות מאוד מאוד מסובך. וזה כלול בברכה שלנו. כשזוג מחכה לילד, יודע שזה גם אומר שיהיה ממש ממש כואב. אנחנו מתפללים שתהיה לידה, קודם שלפני כן יהיה צירים. האם אנחנו מבקשים צירים? לא. אנחנו מבקשים חיים. אבל אנחנו יודעים להגיד שיכול להיות שבחלק מבקשת החיים שלנו, יודעים גם שתהיה מרירות. כשעם ישראל ביקש לחזור לארץ, מכל הגלות, הוא ידע שזה כרוך בדברים מאוד מאוד קשים שאנחנו רואים אותם בימינו אנו. אז אנחנו לא מבקשים על הרע. אנחנו מבקשים על הטוב. אנחנו מבקשים על חיים. אבל לפעמים החיים מגיעים רק אחרי שיש משהו אחר מת. וכשאני מבקש לעלות קומה בחיים שלי, ביראת שמיים שלי, ברוחניות שלי, בחיי האומה, אנחנו יודעים בקופסה האחורית של הראש תפילה מסוכנת, כי יכול להיות שכדי להגיע לקומה הבאה משהו צריך למות, מישהו צריך למות, וזה חלק מהסיפור. כשאנחנו רוצים שעם ישראל ילך ויתרחב לכל מרחבי ארצנו, אנחנו יודעים שיכול שחיילים ימותו, כי ככה זה קורה, מה לעשות? בכל המלחמות האחרונות מתו. אנחנו מתפללים שתהיגו לה ברחמים, שקודם אנחנו ישבור על כולם, שאף אחד לא ייפגע. אבל לבקש גאולה זה גם לבקש מרור, זה חלק מזה. הלוואי, הלוואי, אמן, 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 שכבר אכלנו את כל המרורות, ומעכשיו גאולה רק ברחמים. אבל ברור שאף פעם אנחנו לא מבקשים רע. אנחנו עושים שני דברים. א', אנחנו מסתכלים אחורה על הרע שהיה, יודעים איך הוא הוליד את הטוב הקיים הנוכחי. ואנחנו יודעים שבעצם בקשת הטוב יכול להיות שגם יש פה בקשה של שתעבור דרך מרורות. הלוואי, כמה שפחות, הלוואי בלי בכלל, בעזרת השם, אבל יכול להיות.
יש לנו איך, כאילו,
באמת להבינה עד הסוף, למה?
מה
התפקיד של... לפעמים כן, לפעמים לא. עד הסוף אנחנו לא מבינים כלום. לא כדרכי דרככם, לא מחשבותי, לא מחשבותי, לא מחשבותי, מחשבותיכם. עומק ההצעה האלוקית, אנחנו לא יכולים להבין אותה. אבל רואים שאלוקים מדבר איתנו, והוא רוצה שאנחנו להבין אותו. זאת אומרת, אם אלוקים היה... אם לא היה תורה ולא היה ספרות אמונה, בסדר, אני לא חושב להבין אותו. רואים שהוא מדבר איתנו. הנה, למדנו עכשיו תורה, שיש בה איזשהו פשר. אני לא יודע להסביר. מקובלים יודעים להסביר. מה היה במצרים, איזה קליפות היו שם, איזה בירור היה צריך לעבור שם, וכל שלב מה הוא עשה. אז א' כל אפשר לדעת שיש כאלה שיודעים להסביר כל פרט ופרט. אבל זה לא חושב שתפקידנו עד כדי כך להבין את זה. זה יותר כמו תודעה כללית ביחס הקדוש ברוך הוא, ביחס לחיים שלנו. מרור הוא חלק מהגאולה, הוא בא איתנו ליל הסדר, הוא נמצא על השולחן בקערת הסדר. הכוונה, המרור הוא חלק מהסדר. סדר. זה לילה של סדר. והרע הזה, שהוא נראה אי סדר, הוא נראה תקלה, הוא נראה מקרי, הוא חלק בקערת הסדר. ואני חושב שבתור שלב ראשון זה כבר ברכה מאוד גדולה מי שמצליח להפנים את הדבר הזה. אחרי זה, אם אדם זוכר, התחיל להבין את החיים שלו בצורה יותר טובה, דברים שהוא עבר, כל דבר בנה משהו, מדרגת רואים, מצוין. וגם מדרגת מאמינים, מדרגה מאוד מאוד חשובה. בהיבט הזה. טוב, שורות טובות.